אמיתית, עליונה, בעלת ערך אבסולוטי, עליון מאוד, שלם מאוד. האמת הזאת והשלמות הזאת היא חיה ועומדת ביסוד כל החיים האנושיים. ומכיוון שאנחנו נבראנו, בני אדם נבראו בצלם אלוקי, ונבראנו ונוצרנו מתוך המקור האלוקי, מתוך האמת האלוקית, ממילא האמת הזאת מוטבעת בקרבנו. ההכרה שאנחנו שייכים לשלמות גדולה מאוד, ושיש משמעות מאוד גדולה ואמיתית ביסוד חיינו. ההכרה הזאת זה הדחף הבסיסי ביותר שעומד ביסוד חיי האנושות. לתוך הדחף הזה כולנו נולדים. אנחנו נולדים עם זה. אנחנו נולדים עם זה כי זה עצם החיים שלנו. זה המקור האלוקי החי ודוחף ומופיע בקרבנו מתוך עומק השלמות האלוקית. לכן זה חי בקרבנו. ולכן הרצון להשתלם, להיות שלמים, והרצון האדיר שיהיה לנו משמעות לחיים שלנו, שיהיה איזה תוכן איזושהי מגמה לחיים שלנו, זה הדחפים הכי אדירים, הכי עצמאים לחייו של האדם, שעובדים ביסוד האדם. הדחפים האלה קיימים בנו בצורה ממשית לגמרי, הם מאוד מאוד חזקים בקרבנו. אחרת לא היינו קמים בבוקר, אחרת לא היינו מפתחים שום דבר, אחרת לא היינו רוצים שום דבר, אחרת באמת היינו שוכנים במיטה ונהנים מזיג המיטה, מעלות השחר עד שאת הכוכבים. לא היינו עושים כלום בחיים שלנו. לא היינו מתחתנים, לא היינו יולדים ילדים, לא היינו בונים, לא היינו יוצרים, לא היינו מתפתחים, לא היינו עושים כלום ביד הפך. זה לא מעניין אותנו שום דבר, כלום בעלי. למלא הדחפים הגדולים והאדירים האלה שעומדים ביסוד חיים. אין לנו שכשהדחפים האלה מופיעים בנו, הם מופיעים בנו בצורה גולמית. אנחנו נדחפים מאוד להיות שלמים, אבל אנחנו לא יודעים מהי השלמות. אנחנו נדחפים מאוד מאוד לתוכן, למשמעות, ליצירה, אנחנו לא יודעים עליו מהו התופן, ומהי המשמעות, ומהי היצירה. בכלל לא יודעים. ממילא יש מקום להבין שכיוון שלגבי האדם הנברא והנולד, לגבינו, אנחנו חשים את כל החיים, את כל הדחפים האלה בתוכנו, בתוך האני שלי. ומכיוון שלגבי האני שלי מתחיל ממנו, אין משהו אחר. החיים שלי מתחילים ממני. בי הכל תלוי. אין הרי משהו נוסף לי שחי בתוכי. או שלתוכו אני חי, כמובן גם של דחפים ממשיים של חיים. יכול להיות שנבראת על ידי הקדוש ברוך הוא. גם אדם שיודע שהוא נברא, מאמין שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. בסדר גמור. אבל אחרי שנבראת על ידי הקדוש ברוך הוא, עכשיו, הדחפים, הרצונות, חיים בקרבי. הכל נובע ממני, הכל חי בקרבי. הכל יורק מהאישיות שלי, מהמציאות שלי, מהעצמיות שלי, מהאני שלי. ממילא שכיוון שכך הדבר, והדבר הזה מופיע באדם, מופיע באנושות, הדחפים האלה מופיעים באנושות. ממילא האדם והאנושות מחפשים גם את השלמות בתוך החיים האנושיים, בתוך האני שלי, גם אני צריך להיות שלם. האני שלי, האישיות שלי צריכה להיות של שלמה, כי לכאורה הדחף הזה להיות שלם איפה הוא נובע ממני. זאת אומרת שאני מרגיש צורך אדיר להיות שלם. זה הצורך הכי חיוני לחיים. צורך שמביא הרבה חולים רעים, כמו שבעזרת השם נפרטם בהמשך. אי אפשר לפרטם כרבים. אבל בכל זאת, אני מרגיש צורך להיות שלם. הוא דחף של האני שלי, אז אני זה יש להיות שלם. זה דבר של ואם אני לא אהיה שלם זה נורא ויום. עצם חיי ניתנים ממנו, הדבר היותר חשוב לי בחיים ניתן ממנו. זה דבר של ראשון. הדבר השני, את אותו תוכן משמעות, כפי שאמרנו, שהאדם באמת זקוק לה ומזדהה את הלגמרי ומנערה את עצם חייו, שמצד עצמו הדבר הזה מאוד אמיתי, כי אנחנו באמת יונקים מתוכן אמיתי וגדול ואלוקי שחי בפנימיים. זה אמת. באמת התוכן הזה הוא באמת עצם החיים, ובלעדיו באמת אין לנו חיים, זה נכון מאוד. אבל מכיוון שמה שהאדם חש זה רק את הרצון הזה למשמעות, את ההזדהות למשמעות, אבל מהי המשמעות ומהו התוכן? זה עוד הפעם, האדם נוסך את המשמעות ואת התוכן לפי ההבנה האנושית שלו. כי עוד הפעם, מה שהאדם יודע ומה שהוא חי ומה שהוא חש זה את החיים האנושיים שהם סובבים אותו, שזה האני שלו, זה החברה שלו, זה האני שלו, זה המציאות שלו, מעבר לזה לא חייץ בשום דבר. וממילא גם את התוכן הוא מנסה להגיע כל כולו בתוך ההגדרות האנושיות. וממילא החברה האנושית, האדם האנושי, לא רק האדם הפרטי, אלא החברה האנושית יוצרת לה מסגרות, אתגרים, רעיונות, שהם מהווים בשבילה את התוכן ואת השלמות. שני הדברים האלה. יוצרת אוניברסיטאות עם מבחנים, עם תארים, תחרויות, כל מיני סגנונים של כבוד. מה שפעם הזכר אצל האינדיאנים, זה יכול להיות שכמה קרקפות ביום ופרקת. כן, זה הכבוד אצלו. אצל מישהו אחר זה כמה קילומטר הוא הצליח לרוץ. אצל מישהו אחר זה כמה פעמים הוא עלה לבמה וכולם אכלו כפיים. אצל, אבל זה הדברים, אבל זה בחיי היום יום, זה ברגע רגע, מה יאמר החבר שלי הבית, הכל יחסי גם. איך אני יותר טוב באופן יחסי לשני, אז זה עושה אותי יותר שלם, כי זה המדד שלנו, אין לנו מדד אמיתי לתוכן ולשלמות. אין תוכן אמיתי או שלמות אמיתית שאליה אנחנו יכולים להימסר ואותה אנחנו יכולים לבטא. ממילא אנחנו חייבים ליצור, אדם חייב את זה, הוא לא יכול לחיות לבד, כלומר הדחפים האלה חיים בקרבו, הצורך הזה חי בקרבו, בכל העוז, בלי זה אין אדם חיים. ממילא זה מובן, הוא חייב, האדם, האנושות, החברה, הכלל והפרט חייבים ליצור לעצמם תכנים, מסגרות, שהם יהוו בשבילם את הביטוי של השלמות והתוכן האנושי שחיים בקרבם. וכך קורה שהאנושות מאז ימי קדם ועד ימינו אלה יוצרת לעצמה כל הזמן, בונה מסגרות שנוצרות במסגרת החברה, במסגרת החינוך בבית, במסגרת האדם איך שרואה את המציאות, שבהם האדם מנסה כל הזמן אלו ערך לבטא את כל הדברים האלה. א', את חפץ השלמות שבקיר בו להיות כמה שיותר שלם, ושלם לפי ההגדרות האנושיות. כפי שאמרתי, יכול להיות שהשלם הזה זה להצליח יותר מהחבר שלי שיושב עכשיו בידי, מה שמכונה הרבה עם כבוד או גאווה בלשוננו הישראלית. כן, זה נקרא עצמי שלם, כי אני לא יכול לבדוק את השלמות באופן אבסולוטי. אם למשל אני אסתכל איך אני רץ, אם אני רץ מהר, אז אם אני אסתכל איך אני רץ יחסית לצבי ולעייל, אפילו לכלב, אפילו לאחברוש, כן? אז אני אראה לידו כמו איזה צר מפגר, כן? ליד האחבר, שרץ מהר. אבל אם אני אסתכל יחסית לחבר שלי, יכול להיות שאני נחשב לכל עצנים, הטובים יותר בכיתה שלי, או בעם שלי, או בעולם אפילו. כן, אז יחסית לחברים שלי, אני נחשב מאוד 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 שלם, זה נותן לי הרבה עוצמה. למרות שיחסית לצבי אני לא נחשב לכלום, אז מלכתחילה ביטלנו את יחסנו אל הצבי, כן, החלטנו מראש, הצבי יוצא מהתחרות שלנו. הצבי הוא לא עומד בקריטריונים האנושיים להתחרות איתנו, ולכן אני לא צריך לעמוד בהתמודדות מולו, זכיתי מראש בתחרות. כן, לא צריך לעמוד בכלל בגדר של התמודדות מול הצבי או הכלב והחתול, כן? בזה הרווחתי מראש. אבל זה לא סתם, כן? אני לא עומד בגדר של תחרות, כי מולו אני לא יכול לבטא את עצמי. אז הוצאתי את עצמו אותו מהכלל, כיוון שהוציא את עצמו מהכלל, כבר בעיקר. כן? אז הוצאתי אותו מהכלל החלוטין. ואנחנו קובעים לעצמנו מסגרות, ובתוך המסגרות האלה אנחנו מגדירים את עצמנו, מגדירים את שלמותנו, אבל זה נכון בכל משפחה, בכל בית. כל אדם יוצר לעצמו את הדברים האלה, כל אדם בתבנית שלו. כן, זה לא רק משהו כללי, כל אחד ואחד כמעט כל רגע יוצר לעצמו את הדברים האלה. כן, זה יכול להיות בוויכוח עם החבר שלי, בוויכוח אפילו בגמרא, יכול להיות דבר כזה, אם הצלחתי להגיד משהו יותר טוב ממנו, אפילו בזה, כן? יכול להיות באיזושהי תחרות, יכול להיות באיזה ויכוח ליד השולחן, שהוא אמר איזה משהו ואני אמרתי דבר חוכמה אחר, או בוויכוח פוליטי, או בכל מיני, בשטותה, זה לא משנה, כן? זה יכול להיות במיליון דברים, זה אין סוף דברים. אי אפשר לתאר כמה זה נכון, זה פשוט, כל העולם שלה אנחנו עפופים בזה, כן? בין ילדים, בין מבוגרים, ורוב המבוגרים בנושאים האלה מתנהגים כמו ילדים קטנים. כן, לא עברו עדיין את הרמה של ילד קטן, בדרך כלל. עד זקנה, וזה אנחנו זוכרים, עד זקנה וסבה להיות כמו ילדים טובים. בכל זאת, כן, זה ממלא אותנו דבר הזה, וזה מה שממלא את התוכן הזה, כביכול, את אותו תוכן אמיתי ביסודו, אותו תוכן גדול ואלוקי ואדיר שחי בקרבנו, שהוא באמת שלם ועצום ונורא, באמת מלא הוד ותפארה. רק כשאנחנו מזייפים לגמרי, אנחנו מזייפים בצורה נוראית, אנחנו ממלאים אותו אך ורק לפי הדמיון שלנו, כמובן שכל הדמיונות האלה לא מתחילים למלא את התוכן האמיתי מצד עצמו. כשכבר נפייר על מסילת ישרים, שהנשמה לא תהיה, הנפש לא תמלא, כיוון שכל אותם תכנים כביכול למרכאות, שמנסים להכיל אותה, זה הרבה מהם שטויות ועבלים, שהם לא מתאימים בכלל, לא מתחילים להתאים לגודל של האמת הפנימית ששרויה בקרבנו. כל הדמיונות האלה רחוקים, הדמיונות האלה רחוקים לגמרי מאותה אמת, זה יישום קלוקה לחלוטין, יישום לחלוטין לא נכון, של גודל השאיפות שבקרבנו. אבל רוב רובם של העולם, כמעט כל העולם, איננו מודע בכלל לאותו דחף של שלמות אלוקית שחי בקרבנו, ולאותה שאיפה לתוכן ומשמעות שהיא עצם חיינו, כי באמת עצם חיינו יונקים מתוך מגמה אידיאלית אמיתית וטהורה שחי בקרבנו, והיא בעצם מהווה את הדחף העז הזה של האדם והכרה של האדם, הכרה כל כך אבסולוטית שהוא זקוק וצריך לחיות את המשמעות של הקרבות, רק זה ייתן לו חיים. זה למעשה מה שיוצר את המסגרת האנושית קודם כל. כן, זה היסודות, מה שאנחנו תיארנו עכשיו, זה היסוד, מה היסוד האמיתי באדם קודם כל, ומה גורם אחרי זה לכל הסבה של הדבר, הסבה של הדבר למושגים שלנו. כן. שאנחנו לומדים, שאתה לומד עוד 10 שנים זאת השם בישיבה עצמה, אבל אני מוצא עכשיו לומדים להבין את הדברים, שלומדים שיעורים באמונה, שמונה פרקים, גירת הרמב"ן, עוד הרבה שיעורים, נכון? שאנחנו לומדים כדי ללמוד את הדברים בצורה המקורית שלהם, ולא על פי כל התסבוכת האנושית של ההסתבכה וכל מיני דמיונות מוראים למיניהם, תסבוכות וחולאים רעים. צריך לצאת, צריך לשנות פני תבל, לעשות מהפכה מאוד רדיקלית, זה לא מהפכה קטנה, זה מהפכה מאוד מאוד גדולה. בטח אתה זוכר שפעם שיעור א' אמרתי, סתם ישן, בישיבה עושים מהפכה, נכון? אז האמת, אני לא אומר את זה סתם, זה אמת אמת לאמיתתה, זה מהפכה הרבה יותר גדולה ממה שחושבים. זה לא מהפכה קטנה, זה מהפכה בהבנת פני האנושות בכלל, פני המציאות בכלל, זה מהפכה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד גדולה, זה פשוט להפוך את העולם על קרב, זה לא להפוך אותו בידיים, כן, מבחינה זאת, זה לא לפוצץ אותו. אז נמצא באמת להפוך את העולם על קרב ועל קרבו, זה להבין את הכל אחרת. אחרי זה גם נותן משמעות לשיג ולשיח האנושי, כן, ולא שזה מבטל, כמו שנראה בזאת השם, תשיג ולשיח האנושי. אני נותן את המשמעות הזה שם. כן. אמרתי שהשלמות זה האידאל האלוקי, אמרתי שהשלמות זה האידאל האלוקי, והתוכן זה הצד החברתי, האידאל האלוקי והאידאל הלאומי, זה מה שאמרתי. זה בעצם שני הדברים שאנחנו רואים על השלמות, זה הדחף כלפי מעלה, זה השייכות שלנו למקוריות האלוקית השלמה והאבסולוטית, זה דחף השלמות, הדחף של הגדלות. השלמות הזאת, כפי שרב כותב, שמהאידאל האלוקי נוצרת החברה, נוצרים התכונות הלאומיות, החברתיות, הרצון לבטא את התוכן בעולם. כי השלמות הזאת זה לא שלמות סתם, זה תוכן, יש בה תוכן, שהיא רוצה להגשים אותו. כן, המציאות האלוקית רוצה להופיע לידי שם בעולם בתוכן, באידאל, אידאלים אלוקיים ממשיים. שאיפה אל האידאלים האלוקיים הממשיים, זה הצד של התוכן, זה הצד של הרצון להגשים בעולם שלנו תוכן, מציאות. שתתבטא בצורה חברתית, בצורה משפחתית, בצורה לאומית, כן? מה שהרב כותב מהלך הגדול.
מה שאב קורא לזה תוקף החיים ותוקף המפעל, שני הדברים האלה. המחשבה והמפעל. כן? יש שני הדברים שכל הזמן עומדים מסוד החיים שלו. השלמות והתוכן. האלוקי. תל אבסולוטי. והתוכן זה איך להביא את השלמות הזאת לידי ביטוי בחיים. בתוכן ממשי, חי. חברתי, תוך המציאות עצמה. זה מה שהרב קורא לזה, אידאל החברתי, הלאומי, כל הביטויים האלה שהרב כותב בכלל מקומות סימנות שונים, גם מהלך הידיעות. הרב כותב את הדבר הזה ברחבה, ויש את זה בעוד מקומות, כן? הרב מדבר על זה. זה שני הדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו בכלל, ומתוכם צריכים להבין את כל מהלך החיים שלנו. טוב, צריכים הפעה הבאה, בעזרת השם, ממשיך לדבר את הדברים. חזרנו קצת, המשכנו קצת לגבי הסיבות שגורמות את המציאות של הכעס. בעצם נאמר כך, בעצם נאמר כך, אם נסכם את הדברים נאמר כך, כשיש בתוך האדם את אותם דחפים שדיברנו עליהם, דברים, שני הדחפים המרכזיים, צד אחד זה הדחף של השלמות, וצד שני זה הרצון העז לבטא את זה במשמעות, באיזשהו מטרה, איזשהו מגמה, משמעות יש לאדם. שקצת דימינו את זה אמרנו כמו האידאה האלוקית והאידאה החברתית, כן? שני הבסיסים האלה, שני הדחפים האלה שהם דחפים הכי בסיסיים בחייו של האדם, שבלעדיהם אדם לא היה מתרומם והיה פועל והיה יוצא, אולי אקטיב לא היה עושה כלום. שני הדחפים האלה, כשאדם רוצה לבטא אותם לפי ההבנות שלו, לפי התפיסה שלו, לפי התפיסה הפרטית שלו, הדמיונית שלו, האנוכית שלו, הם לא יכולים למעשה מצד האמת לבוא לידי ביטוי נכון. מדוע? מכיוון שהמציאות תתפח על פניו של האדם כל הזמן. האדם כל הזמן, כפי שהזכרנו, יהיה חייב ליצור לעצמו ביטויים, מסגרות, רעיונות, שדרכם, לפי הבנתו הפרטית, הוא יבטא גם את השלמות וגם את הרעיון, את הרצון שיהיה לו איזשהו רעיון שמבטא את השלמות הזאת בצורה מעשית. אבל מה שיקרה, זה לא רב, אבל מה שיקרה, שהשלמות הזאת של האדם היא תהיה מתוך רצון לבלוע לקרבו כמה שיותר דברים. בעצם, הרי לפעורה, המרכז של השלמות, השלם, זה האני שלי. אני צריך להיות שלם. אני צריך להיות ממולא בדברים חשובים. אני צריך להופיע בצורה המוצלחת ביותר. אני הוא המרכז. אני הוא השלם. כל מה שחסר בי, ואולי יש בחבר שלי, זה לא טוב לי, אני לא שמח בזה, אני לא יכול ליהנות מזה. אני מרגיש את זה כחיסרון בי, כפי שמזכיר את זה גם בעל חובות הרבות. כל מה שיראה בחברו שאין בו, מבחינתו, זה חיסרון בשלמות שלו, זה חיסרון במציאות שלו. כל דבר, כל מושג טוב, כל תוכן טוב לפי הכרה חברתית, כל דבר מכובד, כל דבר בעל ערך שאני לא מצליח להגיע אליו ולהשיג אותו ולקלוט אותו ולבלוע אותו לקרבי, אני מרגיש חיסרון בשלמות שלי. וכיוון שיש ערכים חברתיים, ערכים שאנחנו בונים אותם, שככל שאני מתמלא בהם יותר ואני מצליח בהם יותר ואני רוכש אותם יותר, כך אני נהיה על ידם יותר ויותר שלם. ולכן אני כל הזמן בעצם להוט להגיע למצב כזה שאני מפגש במציאות כזאת שאני אוכל לקלוט אותה לפחי בצורה הטובה ביותר, המוצלחת ביותר, ומתוך זה גם אני אהיה מוצלח יותר וגם אני